בזה נעסוק היום, הכנה לשבת תופסת מקום מאוד מרכזי ביהדות, כבר מפורש בתורה, והכינו את אשר יביאו, והרמב״ם אומר שיש מצווה מיוחדת להתכונן לשבת, זה מצוות כבוד שבת, לכבד את השבת ולהתכונן אליה ביום שישי, זה כמובן תופס את הבית, את ההתכוננות כבר מאוד מקניות במשך ימי השבוע, ועדיין ביום שישי הרבה הרבה הכנות לשבת, זה תופס ערך מאוד מרכזי, וכידוע לנו שכל דבר שקורה יש לו ערך פנימי עמוק שיש לסלסל ולהעמיק בו, וככה הדברים יתפסו את המקום הנכון שלהם. כשאנחנו אומרים שהכנות לשבת, זה כבר עוד מתחילת השבוע, כך דרכו של שמאי שהוא מצא בהמנה, אמר זו לשבת, אחרי זה מצא נאה ממנה. את הראשונה אכל, את השנייה שמר לשבת, וגם כל יום ויום אחרי תפילת שחרית, שאנחנו אומרים היום יום ראשון בשבת, יום שני בשבת, אומר הרמב"ן, שבזכירה הזאת, בשבת, אנחנו מקיימים את מצוות זכור, את יום השבת לקדשו, שכל ימי השבוע שלנו מכוונים אל התכלית, אל השבת. ואם כן, היום נעסוק בהכנה לשבת. אבל גם הזמן שבו אנחנו נמצאים, זמן מאוד מאוד מיוחד, חוץ משזה ליל חמישי, אנחנו נמצאים בזמן שהוא ספירת העומר, שכל הזמן כולו אומר הכנה. אנחנו נמצאים אם כן ביום, שהוא הכנה ביום שישי, שהוא הכנה לשבת. אנחנו נמצאים בתקופה שכולה הכנה. ספירת העומר, כל מהותה, כמו שאמר לנו ספר החינוך, זה להתכונן לאותו יום גדול של מתן תורה. אם כן, היום אנחנו נעסוק בדברים הללו. אנחנו נפתח ברעיון מפרשת השבוע, פרשת הזריע המצורה, ולאחר מכן אנחנו ניתן שתי יסודות ורעיונות בנושא ספירת העומר, ולאחר מכן נחתום בעניין העמוק של הכנה לשבת. אם כן, הפרשה אומרת, ככה פותחת הפסוק, אישה כי תלד וילדה זכר וטמאה שבעת ימים, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. אם כן, התורה מנסחת לנו שיש לנו ציר זמן בין שבוע, שבו האישה מתאהרת מטומאתה, ולאחר שהיא ניתרת מטומאתה מגיע היום השמיני, שהמצווה שמצווה ביום השמיני זה אימול בשר עורלתו. אם כן, שבעת ימי השבוע, ועל גבי זה היום השמיני, שאז מתקיימת מצוות ברית המילה. מצוות ברית המילה מתקיימת דווקא ביום השמיני. לא רק כך, מתקיימת ביום השמיני ודוחה אפילו את השבת. ואגב, זה נלמד מהפרשה שלנו. הוא ביום השמיני ואפילו בשבת. והמפרשים אומרים, נפקא מינה להלכה, שכל הפרשייה הזאת היא מה שהיא באה לומר, שמצוות מילה דוחה את השבת. כך הם מסבירים למה דווקא ישראל התחייבו במילה ולא בכל אומות עולם, שהרי מצוות פרשייה, פרשיית המילה נשנתה פעמיים, נשנתה גם אצל אברהם אבינו בפרשת לך לך, וחזרה נשנתה לאחר מתן תורה בפרשייה שלפנינו. והרי שלנו כלל הלכתי שכל פרשייה שנאמרה קודם מתן תורה וחזרה ונשנית בסיני גם לישראל וגם לכל האומות העולם נאמרה. מתרצים המפרשים, הפרשייה הזאת היא לא באה לחזור על כל דיני ברית המילה. זה אנחנו לומדים בפרשת לך לך. היא באה להוסיף פרט הלכתי מסוים שהוא שמלין אפילו בשבת. עד כאן מאמר מוסגר הלכתי למי שהעמיק איתנו חקר בנושא ההלכה. אבל רואים מכאן דבר מאוד משמעותי, שכל הפרשייה כולה נאמרה באה להגיד דבר אחד. באה להגיד ביום אפילו בשבת. כלומר, יש המון פרטים למצוות המילה. ולא לכולם מתייחד פרשייה מיוחדת במתן תורה בהר סיני ביום אפילו בשבת. אבל לפי המפרשים, הפרשייה הזאת נתחדשה להגיד את הפרט ההלכתי המסוים הזה ואפילו בשבת. ואם כן, צריך להעמיק חקר. למה הפרט הזה הוא זה שמטיל אור על כל מצוות המילה? למה אם המילה דוחה שבת זה נותן משמעות עמוקה לכל המצווה הזאת? ואיך לומדים את ביום אפילו בשבת? ביום השמיני אפילו בשבת. אם כן, בשביל הדברים הללו אנחנו צריכים להעמיק, אולי בנושא שהוא לא ביום יום שלנו, לא כולם מורגלים ביום יום לנושא המספרים. נכון שיש מספרים, ודאי שזה כל הספירת העומר שלנו, אנחנו סופרים וסופרים וסופרים, מתעסקים עם מספרים. ואם כן, יש להעמיק ולעסוק במספרים. אבל המספרים הכי הכי פשוטים, הכי טריוויאלי, מספר 7 והשמונה. 6, 7 ו-8. ששת ימי המעשה שבהם מתכוננים ליום השביעי, וביום השמיני מול בשר ועולתו, שהוא דוחה את היום השביעי, את השבת. מה הם ששת ימי המעשה? אם אנחנו לוקחים קובייה, אנחנו רואים שיש לה שישה צדדים. כל דבר חומרי שיש בעולם הזה, יש לו שישה צדדים. אני אקח את השולחן הזה שלפניי, את הפלטת השולחן, יש לו צד עליון, צד תחתון, צד מימין, צד משמאל, צד מלפנים וצד מאחור. אם נספור את כל ששת הצדדים, יצאנו מספר 6. החומר מורכב מ6. כשאני רוצה ליצור משהו שיש לו תפיסת נפח ומקום, הוא בנוי מ6. אומר המהר"ל, 6 זה עולם הטבע. ששת ימי המעשה. השם ברא את העולם בששי הימים, וכל דבר שהוא ברא הוא תופס מימד של שישה צדדים. 6 מבטא את עולם הטבע. מה מבטא השביעי? הרי לכל שישה צדדים יש נקודה פנימית. הנקודה הפנימית היא המבוטאת במספר 7. זה הנקודה הפנימית שמחיה את הדבר החומרי. שהרי אנחנו יודעים שכל דבר שיש בעולם, יש מלאך שאומר לו גדל, יש נקודה פנימית שמחיה אותו. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל פי מוצא השם יחיה האדם. אומר הארי הקדוש, מה זה מוצא פי השם? מוצא פי השם שבלחם יחיה אדם. כלומר, לא על הלחם לבדו, החומרי, הגשמי, לבדו יחיה אדם. אלא יש נקודה בלחם, כי על פי מוצא השם שבלחם, יש נקודה פנימית שבלחם, שכשאדם אוכל את הלחם, הוא אוכל את החומר, את השישה צדדים שבלחם, אבל הוא אוכל גם את הנקודה הפנימית שמחיה את הלחם, וגם זה נכנס לגופו. אם כן, יש לנו שישה צדדים, הנקודה השביעית, הנקודה הרוחנית, הפנימית, שמחיה את עולם החומר. ואם כן, הדברים מתאימים ליום השביעי, יום השבת. אם כן, ששת ימי המעשה, וביום השביעי שבת וינפש. יום השביעי לקדושה ולמנוחה. יום השביעי הוא הנתינת מקום לנשמה. יש לי את החומר, את הגוף, אבל בפנים יש לו נשמה שמחיה אותו. אם כן, השבע מבטא את הנקודה הפנימית שמחיית עולם הטבע. היא עדיין לא פורצת את הגבולות של הטבע. היא לא נמצאת מעבר אל הטבע, אלא היא הנקודה שמחיה את הטבע. היא הנקודה השביעית שמחיה את ששת הצדדים. נעמיק אם כן מהו השמונה. אנחנו יודעים שיש מערכות של 7. 7, 7 ימים, סופרים עוד יום. יום ראשון, לא סופרים 8, 9, 10. 1, 2, יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. ראשון, שני. יש מחזוריות. 7 ועוד מחזוריות של 7 ועוד מחזוריות של 7. כך גם בספירת השנים. אנחנו סופרים 7 שנים, עושים שנת שמיטה שהיא כנגד השבת. 6 שנים עובדים ועוסקים במלאכה, בעולם החומרי הטבעי, וביום השביעי, שנה השביעית, מנוחה, שנת השמיטה. וחוזר חלילה, אנחנו לא פורצים את המחזוריות של 7, עם מחזורות שסוגרת אותנו, שאותמת אותנו, ואנחנו נמצאים בתוכה. אבל יש לפעמים שמגיע מספר 8. עולם מספר 8 הוא מציין את למעלה מן הטבע. 7 מציין את הקדושה שבתוך הטבע. 8 מציין את הקדושה שמעל הטבע. זהו מספר 8. הוא מצליח לפרוץ את המחזוריות הבלתי ניתנת לכאורה לפריצה של 7 ופורצת קדימה לעולם 8. עולם 8 הוא הקדושה שמעל הטבע. כך מסביר המהר"ל. ולכן 7 ימים האישה נטהרת, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. המילה היא האות ברית קודש שהשם חתם בבשרנו. זה הממד הקדושה שמעל הטבע, שהוא לא נתון לעולם הטבע והחומרי, ונבהיר את הדברים לאט לאט. הוא לא נתון למגבלות החומר, הוא לא נתון לעולם הזה, הוא קדושה שנחקקת בכל תינוק שנולד מישראל, קדושה עליונה שאינה תלויה במעשיו, אינה תלויה בבחירתו, אלא היא סגולה אלוקית התבועה בבשרו. אם כן, המילה היא מכוונת כנגד מספר השמונה, ממד השמונה, הממד שמעל הטבע. ולמה דווקא המילה מבוטט בזה? מבאר הארי הקדוש. עוד פעם על דרך רמזים, אנחנו עסוקים ככה מתחילת השיעור ברמזים, במספרים, לאט לאט הדברים התרחבו ברעיונות יותר שכליים ופשוטים. אבל עוד רמז אחד. ברית, מילה. ואתנה בריתי ביני וביניך, אומר השם לאברהם, הברית זו ברית המילה. מה הגימטריה של מילה ברית? מילה ברית זה תף רש יוד בית. אנחנו יודעים שיש תרייג מצוות. והנה לנו מצוות הברית זה תף רש יוד בית מצוות. ועל גבה יש את מצווה תף רש יוד גימל, זו מצוות המילה. כלומר, מצוות ממצוות ברית המילה, יוצאים כל שאר תף רש יוד בית המצוות. היא המצווה הראשונה, ועל גבה אותו תינוק שעושים לו את ברית המילה, מתוך המצווה הזאת נולדים אותה פרש י"ב מצוות, אומר הרי הקדוש. זו המצווה שממנה נולדים תפרש י"ב מצוות. ומה המשמעות הדבר? מה הפירוש שמתוך מצוות המילה נולדים עוד תפרש י"ב מצוות? מבארים את הדברים כך. בכל אחד ואחד מאיתנו, בכל אחד ואחד מישראל, יש שתי צדדים. יש צד אחד סגולתי, יש צד אחד בחירי. כלומר, כל המטוטלת שעליו נע האדם, זה שיש בו סגולה אלוקית, עליונה מן העליונים, שאינה נתונה לבחירתו, וישראל שחטא, ישראל הוא. וכל נשמה מישראל, איפה שהיא לא תהיה, איפה שהיא לא תתגלגל, איפה שהיא לא תנסה להפריד את עצמה מקונה, יש ניצוץ אלוקי, נשמתי, עליון בכל אחד מישראל. וככה אנחנו פוחתים את הבוקר. אחרי אמירת מודה אני, בברכת אשר יצר, אנחנו ישר מוסיפים אלוקי. נשמה שנתת בי תהוריי, אתה וראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. אלוקי נשמה שנתת בי תהוריי, לא משנה איפה אדם תהיה בלילה, מה הוא עשה, איפה הוא התגלגל, איפה הוא הלך, מה עבר עליו. הוא פותח את היום בברכה, נשמה שנתת בי תהוריי. זה צד אחד בישראל, הצד הסגולי. צד סגולה, אוצר יקר של ריבונו של עולם שחתם ביהודי. מאידך גיסא, יש באדם צדדים אחרים. הצדדים שהם השדה המציאותי שבו הוא צריך לעבוד. והוא צריך לעבוד עם הכוח העליון שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא הכוח הבחירה. בכל אדם מישראל יש את הצד הסגולי, אבל הוא פנימי, כנוס ונעלם. הצד הגלוי שבתוך אדם מישראל זה צד הבחירי, שבו הוא צריך לבחור בטוב ולמאוס ברע. הרי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, ובחרת בחיים. יש לאדם את הכוח, את החיוב לבחור. זה הצד המעשי הנגלה שבו אדם עוסק, שם אדם עומד, שם הוא עובד. הצד הבחירי. הצד הבחירי מגיע לידי ביטוי ביתר סט ויתר תוקף בגיל 13. אז האדם נכנס דעת, ואז הוא יכול לשקול את הדברים, לקבל הכרעות נכונות, הוא כבר גדול. אז נולד בו הצד הבחירי, והוא צריך לבחור בין הטוב ובין הרע. וגם אז הוא מחויב במצוות. כאשר הוא יש לו, נולדת בו בחירה, כאשר הוא נהיה גדול, אז הוא יכול לבחור בין הטוב ובין הרע, אז הקדוש ברוך הוא מצווה אותו במצוות, מצווה אותו, ובחרת בחיים. נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, שתי צדדים למציאות, אבל אתה כבר גדול. היא הצד הבחירה שבך, הבחירי שבך, הצד המושכל, השכלי, היודע להבחין בין טוב ובין רע, גדל, התפתח, ועל כן אני מצווה אותך לבחור בטוב. אם כן, כל המצוות כולם הם בצד הבחירי. הם הצד לבחור להניח תפילין, להתעטף בציצית, לברך, לכבד הורים. זה הצד הבחירי שאדם צריך לבחור בהם. וזה הרובד העיקרי שבו האדם עסוק. אבל, בל נשכח שיש גם צד סגולי, שהוא יקר ואין ארוך מן הכל. ועוד יותר, הצד הבחירי חושף את הצד הסגולי שבאדם. כלומר, האדם בוחר בטוב, הוא בעצם מגלה שהטוב עוד תמון בקרבו מאותו נשמה אלוקית שהקדוש ברוך הוא זרק לו בבריאתו. אם כן, הצד הבחירי בא לחשוף את הצד הסגולי שבתוך האדם. ולאחר שפרסנו את היריעה הזאת, ואני מסכם במספר מילים, שיש בה צד בחירי וצד סגולי. הצד הסגולי זה הנשמה שניתנה בו בהולדתו, שהיא טהורה ולא משנה מה עובר עליו. ויש צד בחירי שהוא בו נועד לבחור ולבחור בטוב ולמאוס ברע. והצד הבחירי הוא מתחיל מגיל 13, והצד הסגולי מגיע משעת הלידה. נוכל להבין את מערכת המצוות שלפנינו. יש לנו תפרש י"ב מצוות שאדם מצווה מגיל 13. אבל יש מצווה אחת שהיא מתקיימת עוד כבר כשהוא ננער ממאי אמו, לאחר 8 ימים שאין לו דת ואין לו תבונה ואין לו בחירה. אביו מכניס אותו בבריתו של אברהם אבינו עוד לפני מתן תורה. הוא קורט עמו ברית כי הוא אומר הוא ילד יהודי. הוא נשמה גדולה וקדושה שאומנם עדיין לא התבטאה בו הבחירה, אבל היא לא רלוונטית בשלב זה. הוא ילד יהודי, יש בו נשמה אלוקית, והקדוש ברוך הוא חותם בו אות ברית קודש, גם כאשר הוא בלי דעת והשכל. מצוות ברית המילה מבטאת את הצד הסגולי שבישראל, שעוד טרם הבחירה שבהם, טרם התבונה שבהם, הם חותמים וקורטים ברית עם ריבונו של עולם. זה הצד הסגולי, זה צד ברית המילה, היא עליון מכל המצוות כולם. ועוד יותר, כל המצוות כולם נולדים מהמצווה הזו, כי כל המצוות כולם תפרש י"ב המצוות הם בצד הבחירי, והם באים לחשוף את המצווה תפרש י"ג, את המצווה הראשונה הזאת, מצוות ברית המילה. ולכן כשקורטים ברית עם תינוק בן יומו, שעדיין אין לו דעת, אין לו כוונה, אנחנו חותמים בו, מבטאים בו את הסגולה, ומתוך המצווה הזאת הולכים ומתפרטים כל תפרש י"ב המצוות. אם כן, נחזור למה שאמרנו בתחילה. אמרנו שמצוות המילה מתבטאת דווקא ביום השמיני, כיוון שהשמיני, היום השמיני, מספר 8, מבטא את הקדושה שלמעלה מן הטבע. ועכשיו הדברים התבהרו לנו היטב. הצד שלמעלה מן הטבע זה הצד האלוקי העליון שהוא לא נתון למגבלות העולם הזה. וזה מה שקורה במצוות ברית המילה. חותמים אות ברית קודש גם בלי הבחירה, בלי השכל ובלי כלי העולם הזה שניתנים באדם בגיל 13. לכן דווקא מצוות המילה היא מתאימה מאוד ליום השמיני. ועוד יותר, מכיוון שיום השמיני הוא כל כך עליון, שהוא מבטא את הקדושה שלמעלה מן הטבע, ובו מתקיים מצוות ברית המילה, לכן הוא גם דוחה שבת. שבת היא קדושה שבתוך הטבע, אבל יום השמיני הוא קדושה שלמעלה מן הטבע. ולכן התורה בפרשת השבוע שלנו מצווה אותנו ביום השמיני, אפילו בשבת. כיוון שהשמונה הוא למעלה מן הטבע, הוא דוחה את השבת, את היום השביעי. ועוד יותר, המלבי"ם אומר בדבר נפלא, אנחנו מכירים את המדרש שבאה השבת והתלוננה שלכל יום יש בן זוג, יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת אומרת לי אין בן זוג, אמר לה ניחם אותה הקדוש ברוך הוא, אמר ישראל הם בן זוגך. עכשיו יש להבין את הדברים, ישראל מה רלוונטי? יום ראשון יש לו יום שני, מספר 2, שלישי יש לו מספר 4, יום חמישי יש לו את המספר 6, יום השישי. מה הנחמה שאומר הקדוש ברוך הוא לשבת? ישראל הם בן זוגך. אומר המלבי"ם, ישראל מכוונים כנגד השמונה, שהרי חותמים בהם ברית ויש בהם נשמה אלוקית שלמעלה מגבולות העולם הזה. ואומר לה הקדוש ברוך הוא, יש לך בן זוג. לשבת, ליום השביעי, יש את בן זוג ישראל שמבטאים את מדרגת השמונה, את המדרגה על טבעית, את המדרגה של הקדושה שלמעלה מן הטבע שמובטאת במצוות ברית המילה. ולכן ביום השמיני ואפילו בשבת. אם נמשיך, נראה שהייחוד המופלא הזה של הבן זוג של השבת שהיא ביום השביעי הוא דווקא ביום השמיני, הייחוד המופלא הזה שבין הקדושה שלמעלה מן הטבע, היא צריכה להתחבר יחד עם הקדושה שבתוך הטבע, ואז יהיה אור מופלא בכל העולמות. אלו, את המערכת הזאת רואים, כמו שראינו עכשיו בשבת ובישראל, במצוות ברית המילה שדוחה שבת. אם נתקדם נראה שזה קורא לנו בשבעת ימי הסוכות, ולאחר מכן מגיע יום השמיני, יום שמיני עצרת. זה כמובן, כמובן נמצא במערכת שלפנינו, מערכת ספירת העומר. אנחנו סופרים שבעה שבועות עד שמגיעים ליום החמישים. שבעה שבועות ועד יש את הכתר שמעל השבע. יש את יום החמישים שהוא כנגד יום השמיני בשבועות. ככה סופרים שבע שבתות שנים, סופרים שבע שמיטות, ואז מגיע הכתר מעליהם שהוא כנגד השמונה, שזה היובל. הנה, נסתכל היהדות שלנו, עולם היהדות הוא רחב ומלא במערכת המופלאה הזאת של שבע, ועל גבי המערכת של השבע מגיע המערכת של השמונה. כמו שדרשו, אז ישיר משה. זו שירה של העתיד לבוא. אז, א', וזין. יש לי את המערכת של השבע, ועל גביה מגיע ככתר המערכת של האלף. המערכת שמצליחה לפרוץ את הגבולות ולהגיע לעולם של למעלה מן הטבע. אם יש עוד קצת כוח לשטוח את הראש לדברים כאלה עדינים, אז המילה שמונה מזכירה לנו את המילה שמן. שמן מסמל את החוכמה, ושמן יש... תשים אותו יחד עם מים, השמן לא יתערבב עם המים. השמן יישאר למעלה, צף על גבי המים. לשמן יש תכונה שהוא למעלה מן הטבע. הוא לא מתערבב יחד עם החומר. הוא נשאר בזכותו וטהרתו. וזה כל הנס שמצאו פח אחד של כהן, חתום בחותמו של כהן גדול, שגם כהן גדול משמש בשמונה בגדים. הוא גם מבטא את הקדושה של למעלה מן הטבע, כך מסביר המהר"ל, ובשמונה בגדים הוא שייך לעולם הנצח, לעולם של למעלה מן הטבע. ומצאו פח שמן, שמזכיר לנו את השמונה, שהוא רומז לחוכמה, לאור המאיר, חתום בחותמה של כהן גדול. מה אנחנו עושים עם השמן שרומז לשמונה? אנחנו מדליקים בו את שבעת הנרות, את המספר שבע, וכאשר השבע, שבבטא את הקדושה שבתוך הטבע, פוגש את השמונה, את השמן שלמעלה מן הטבע, אז יש אור. יאירו שבעת הנרות, יש אור גדול. העבודה שלנו זה לחבר את השבע ואת השמונה. כמו דוד המלך, שדוד זה ד' וד' זה שמונה, שהתחתנים בת שבע, מזה נועד מלכה משיחה. מהחיבור של השבע והשמונה, של הקדושה שלמעלה מן הטבע, עם הקדושה שבתוך הטבע. עם השמונה, שמן, שמצליח להאיר את שבעת הנרות, את תוך עולם הטבע. זה העבודה והמשימה שלנו, להתרומם ולהתחבר לצד הסגולי שבנו, שנחקק בנו ונחתם בבשרנו במצוות ברית המילה, ויחד איתו לקיים את כל תפרש י"ב המצוות הנגזרות ממנו, בצד הבחירי שלנו, ולחשוף על ידי הבחירה שלנו את הסגולה האלוקית שנחתמה בנו. ונחזור למצוות ספירת העומר. אמרנו שמצוות ספירת העומר היא מכוונת כנגד הדבר הזה. היא סופרים שבע שבתות, ואז מגיעים לתורה, ליום מתן תורה, מעמד הר סיני שהוא ניתנה בו תורה לעולם, שהוא ככתר על גבי המערכת של השבע. התורה היא מתאימה לעולם השמונה, לעולם שהוא קדושה שלמעלה מן הטבע, ולכן תורה ניתנת בשבועות. לאחר שסופרים שבע שבועות ומתקנים את כל עולם הטבע, הזכאים לקבל תורה שהיא למעלה מן הטבע. ולכן דווקא יום מתן תורה הוא ביום החמישים כקומת השמונה על כבי קומת השבע. ואם כן ראינו שהברית מילה היא בשמונה, ישראל הם בשמונה, ועכשיו נוסף לנו שגם התורה שייכת לעולם השמונה. היא שייכת הקדושה שלמעלה מן הטבע. התורה ניתנה בעליונים, והמלאכי השרת צעקו כלפי ריבונו של עולם. חמדה גנוזה יש לך בבית גנזיך, תתקעד דורות עוד קודם בריאת העולם. היא קודם בריאת העולם. היא קודם בריאת כל העולמות כולם, היא לא כערך העולם הזה. היא עוד לפני העולם הזה, לפני העולם הזה שמסומן בשבעת ימים שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. אתה רוצה לתת אותו לתוך העולם הזה? והקדוש ברוך הוא מוריד את התורה לישראל. כי גם ישראל נבראו קודם בריאת העולמות, וגם שמו של משיח נולד לפני בריאת העולמות. כי כל אלה שייכים גם כן הם למספר 8. למספר שקודם בריאת כל העולמות כולם, והקדושה שמבוטאת למעלה מן הטבע. ואם כן, התורה ניתנה דווקא ביום ה-50, שהתורה היא לאלה לאלה מגדרי העולם הזה, וניתנת דווקא לתוך העולם הזה, אחר שהכנו את עצמנו, התיקנו את כל עולם השבע, מגיע החיבור של השבע שבועות, יחד עם היום ה-50, שהוא כנגד היום ה-8, כנגד ה-8, שהוא למעלה מן עולם הטבע. ואם כן, ראינו שהתורה שייכת דווקא לעולם ה-8, לעולם ה-50, ליובל שנמצא ב-50, שהוא המדרגה שהיא למעלה מעולם הטבע, היא פורצת את כל הגבולות כולם, היא קדושה של למעלה מן הטבע, ויורדת תורה מן העליונים. תורה שמלאכי השרת מתפלים איך יורדת התחתונים. תורה שתתקעה דורות קודם בריאת העולם, תורה שעל ידה ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. היא המפה של העולם. הסתכל באורייתא וברא אלמא, אורייתא, קודשא בריך הוא וישראל, חדם. כי הם שייכים לקדוש ברוך הוא, הם שייכים לקדושה של למעלה מכל גדרי העולמות. וביום מתן תורה, ב-50 יום, אחר שהכנו את כל עולם הטבע שמסומן במספר 7, אנחנו זוכים להגיע ליום ה-50. אם כן, התורה שייכת ליום ה-50, התורה שייכת לקדושה של למעלה מכל גדרי העולמות, התורה שייכת לעולם ה-8. וזה אנחנו מוצאים גם בשמחת תורה, באותו מערכת מקבילה של פסח, המקבילה שלה כמובן זה סוכות. ונראה הקבלה מדהימה בין פסח לסוכות, וזה נלך עוד שלב קדימה. עד עכשיו ראינו את העולם ה-7 ועולם ה-8, התורה מתאימה לעולם ה-8 וכן ברית המילה, שהם נמצאים למעלה מגדרי עולם הטבע ומבטאים את הקדושה שמעל הטבע. ועכשיו נראה שהמערכת הזאת קיימת הן בפסח ושבועות והן בשמיני עצרת, ונמשיך את הדברים. בימי הפסח, אומר הרמב"ן, שהפסח ושבועות זה כיחידה אחת. כלומר, אנחנו סופרים 50 יום עד לשבועות, ובזה אנחנו מקשרים את פסח ושבועות. כלומר, הרמב"ן, הימים שבאמצע הם ימי חול המועד, יש לנו מועד ראשון פסח, מועד אחרון שבועות, ובאמצע, בימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, גדולים, קדושים וטהורים, שמרוב גדלותם הם נפלו לימי אבלות, כי לא ביטנו נכון את המעלה שלהם. ותלמידי רבי עקיבא לא מיטו את המעלה שלהם, וככה אנחנו בבנותינו ממשיכים את אותו דבר ומתאבלים עליו. הם ימי חול המועד. החג הראשון זה פסח, החג האחרון זה שבועות, אומר הרמב"ן לפרשת אמור, והימים באמצע ימי חול המועד. אותו דבר שלנו בסוכות. אנחנו סופרים, אנחנו מונים וחוגגים שבעת ימי החג, ועל גבי זה מגיע היום ה-8, שבו אנחנו חוגגים את שמחת תורה. אנחנו עוד פעם חוגגים את הקדושה של למעלה מן הטבע, את התורה. תמיד שאנחנו בוגשים משהו של למעלה מן הטבע, אנחנו בוגשים את התורה הבאה לקראתנו, כי התורה היא חמדה גנוזה שעוד מחכה תתקעה דורות קודם בריאת העולם, ועל ידי הקדוש הוא בריאת העולם והיא קדמה לעולם. ובאמת, את המערכת הזאת אנחנו רואים בעוד דבר מופלא, שמציין לנו ופותח לנו את העיניים המהר"ל מפראג, שגם עיסוקו במספרים, עיסוקו בדברים כגון אלו, הוא רב ועמוק. אומר המהר"ל, כשנפתח את המזמור, שנגיד אותו בעזרת השם בשבת קודש, בפסוקי דזמרה של שבת, למנצח מזמור דוד, השמיים מספרים כבוד אל. ומעשה אדם מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר ולילה לילה לחב ידעת. אין עומר ואין דברים בין ישמע קולם, בכל הארץ יצא קבם וקצה תבם אליהם. לשם סמואל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו, עשיס גיבור לרוץ אורח. מקצה השמיים הוצאו תקופתו על... מה אומר לנו דוד המלך פה? דוד המלך מתאר בצורה נפלאה, מרתקת, מעוררת השתאות, התפעלות עצומה מכל עולם הטבע. השמיים מספרים כבוד אל. דוד המלך עושה את עיניו לשמיים ואומר, השמיים מספרים כבוד אל. יש פלא פלא פלאים בעולם הטבע שבו קדוש הוא ברא את עולמו, השמיים, השמש אשר יוצאת מחופתו, כי חתן היוצא מחופתו, פלא פלאים, אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם, ההתפעלות, השמש עושה את רצון קונה, וכן השמיים, אבל בלא דיבור, בלא עומר ולא דברים. כך הולך מתאר לנו דוד המלך במשך 7 פסוקים. 7 פסוקים. את התפעלות מעולם הטבע. וכאשר אנחנו עוברים את 7 הפסוקים, אנחנו מגיעים לפסוק השמיני, שבו דוד המלך משנה את כל הנושא שבו הוא עוסק. בכל 7 הפסוקים הוא עסק בנושא מעשה בראשית בעולם הטבע. ובפסוק השמיני הוא עובר לדבר אחר לגמרי. תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתי. ומכאן ועד סוף המזמור דוד המלך הולך ועוסק ומטהר ומשבח את התורה הקדושה. אומר המהר"ל, זה לא סתם ששבעת הפסוקים הראשונים מבטאים את ההתפעלות מן עולם הטבע, מן השמיים וגרמיהם, מן הארץ ומן השמש. וביום פסוק השמיני הוא עובר לתאר את התורה. אומר המהר"ל, כי השבע זה עולם הטבע, ובו דוד המלך בשבעה פסוקים מתאר את התפעלות מעולם הטבע. ובפסוק השמיני עובר דוד המלך למשהו שהוא למעלה מקדושת הטבע, לתורה. אם כן, אנחנו רואים גם במזמור בתהילים, שאנחנו אומרים אותו כל שבת, כמה תוכן נפלא ועמוק יש בו, ואיך הוא קושר אותנו לסוגיה שאנחנו עסוקים בה כעת. השבע והשמונה. השבע שייך לעולם הטבע, והשמונה שהוא מגיע על גביו. אם כן, נעמקנו חקר בפרשת השבוע, במצוות ברית המילה ומצוות ספירת העומר. וכעת אפשר לעבור הלאה למהות נוספת במצוות ספירת העומר. התורה כשמצווה אותנו בספירת העומר, אנחנו רואים את זה כל יום, מי שאומר את על בעלי שם איחוד, שלפני ספירת העומר, אנחנו רואים את הפסוקים שהתורה מתארת לנו את מצוות ספירת העומר. וכך אומרת התורה, מחרת השבת תספרו 50 יום. מה הפירוש ממחרת השבת? איזו שבת? אז בזה היה פולמוס וויכוח חריף ביותר בין הצדוקים לפרושים. ויכוח חריף ונוקב, שכאשר ניצחו הפרושים, אלו חכמי התורה שבעל פה, את הצדוקים, את הקראים, עשו יום טוב על זה. ועל מה היה הוויכוח? הוויכוח היה מפירוש המילה השבת. ממחרת השבת צריך לספור 50 יום. מהי השבת שממחרתה צריך לספור 50 יום? הצדוקים אמרו, שבת בכל התנ"ך כולו, זה שבת בראשית, כלומר היום השביעי לאחר 6 ימי המעשה. ואם כן, שבת שלאחר ימי הפסח, כשמגיע היום השביעי הראשון שמגיע, סופרים 50 יום, אחרי 50 יום עושים חג שבועות. אבל חכמי התורה שבעל פה קיבלו מסורת מסיני בעל פה, שהשבת זה יום טוב ראשון של פסח. אמנם שבת בכל התנ"ך כולו זה היום השביעי, אבל יש חריג. יום טוב של פסח גם כן קרוי שבת. וניצחו את הצדוקים, ומזה עשו יום טוב שלם, נורא ונשגב. ולנו יש לשאול, וככה שואל רב צודק לבני איסוסחה, גבל, מה ראה הקדוש ברוך הוא לתאר את מצוות ספירת העומר ממחרת השבת, כאשר לביטוי שבת יש לו משמעות פשוטה, שזה היום השביעי, ופתאום פה הוא התבטא בביטוי אחר. במילים פשוטות, למה הקדוש ברוך הוא לא עשה יותר קל? ואמר, ממחרת יום טוב הראשון של פסח תספרו 50 יום. למה הקדוש ברוך הוא צריך לתאר את זה בביטוי חריג, מבלבל, שעליו צריך להתבלבל, לעשות פולמוס כזה גדול, מאחורת השבת, מה זה השבת? זה יום טוב ראשון של פסח. למה יום טוב ראשון של פסח מנוסח כיום שבת? היה יותר פשוט, פשוט להגיד, מאחורת יום טוב ראשון של פסח. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, דבר נפלא, ששופך אור על כל מצוות ספירת העומר, על כל המהות של הימים הללו. אומר רב צודק, וזאת בהקדם הקדמה אחת. אנחנו יודעים שיש שתי מערכת של קדושת מועדים במערכת חגי ומועדי ישראל. יש את השבת, ולעומתה יש את כל הימים טובים, וראשי חודשים נכללים יחד איתם. מה ההבדל המהותי בין השבת לכל שאר המועדות? אז בניסוח הגמרא בביצה, השבת קביעה וקיימה, ויום טוב זה בחינה של ישראל דקדשינו לזמנים. כלומר, שבת היא קבועה ועומדת. אתה לא סופר ואתה לא מונה לשבת, ואין הבית דין יושב ועומד ואומר על שבת מקודש. בין אם הבית דין מקדש את השבת, בין מקדש את היום טוב, בין מקדש את הראש חודש, השבת תמיד תהיה קיימת ביום השביעי. היא קביעה וקיימה עוד בשעת בריאת העולם. אין שום מגע לישראל בקדושת השבת. אין שום תלות של השבת בישראל. השבת היא קבועה ועומדת. לעומת זאת, ימים הטובים מגדירה הגמרא בביצה, ישראל דקדשינו לזמנים. ישראל הם המקדשים את הזמנים ונותנים להם תוקף וקדושה לזמני היום טוב. איפה הם מקדשים את הזמנים? פשוט, כשעומד בית דין בראש חודש ניסן וקובע מתי יהיה ראש חודש, הנגזרת לכך מתי יהיה פסח. אם בית דין יקבעו את ראש חודש ביום שלישי, אז 15 יום לאחר מכן יהיה יום טוב של פסח. אבל לעומת זאת, אם הם החליטו אפילו במזיד וגם בשגגה לא לקדש את החודש ביום שלישי אלא ביום רביעי, אז פסח יהיה יום לאחר מכן. כל קדושת הזמנים ניתנה ביד ישראל מלבד קדושת השבת. קדושת השבת מבטאת את הקדושה שלא תלויה בישראל, וימים הטובים מבטאים את הקדושה שניתנה בידם של ישראל. בניסוח הגמרא אני חוזר, בניסוח הגמרא בביצה, שבת קביעה וקיימה, היא קבועה ועומדת, וישראל, יומים טובים, ישראל דקדשים לזמנים. אומר רב צדוק, תמון פה גם הבדל מהותי בין שתי הקדושות הללו. שבת קדושת השבת היא קבועה ועומדת, והיא לא ניתנת רק לפי מעשיהם של ישראל. היא ניתנת למעלה ממעשיהם ולמעלה ממדרגתם. היא קבועה ועומדת, וזה הביטוי שאנחנו רואים בתפילה, והנחילנו השם אלוקינו באהבה וברצון, שבת קודשך. מה זה הביטוי הנחילנו? הביטוי של נחלה. מה זה נחלה? נחלה באה לאדם ממקום אחר. כמו הנחלה, זה אדם שיורש את הדור הקודם. הוא יכול תני מרוד. ביום אחד נפטר דוד ערירי שהוא קרובו בארץ אחרת. ביום אחד הוא נהיה עשיר גדול. זה לא כסף שהוא עבד עליו, לא כסף שהוא השקיע בו, לא כסף שהוא טרח בו. זה הגיע עליו למעלה ממדרגתו. נחלה זה ביטוי שאדם אחד עבד על כל העושר, והוא עבר לאדם האחר. בלא עמלו ולא יגיעה. הנחילנו השם אלוקינו באהבה וברצון שבת קודשך. הביטוי המיוחס לשבת נחלה מבטאת את עומק קדושתה של השבת. השבת היא בחינת נחלה. נחלה בלא מצרים. היא נחלה שמגיעה לאדם גם בלא יגיעתו. יש מדרגה אחרת בשבת שדורשת יגיעה, עוד נגיע אליה. אבל יש ביטוי של נחלה כמו אדם הראשון. אדם הראשון נברא ביום שישי, לא עבד שישה ימים, הוא לפתע פתאום הגיע מצוות השבת, קדושת השבת. קדושת השבת מגיעה לאדם בלא מדרגתו, היא למעלה ממדרגתו, היא קבועה ועומדת. בהערת סוגריים נעיר ונשלים את התמונה, שיש מצוות קידוש בשבת. מצוות הקידוש בשבת היא שלמרות שהקדושה קבועה ועומדת, ובכל זאת יש לאדם חובה לקדש גם כן את השבת, להיות קדוש. מוסיף תוספת שבת ולקדש את השבת בפרד, נצאת גם תוספת שבת, יש להוסיף מדילי על אותה קדושה קבועה ועומדת, וזו סוגיה עמוקה וארוכה, לא נעסוק בה כעת. הממד שאנחנו נעמיק בו עכשיו, שקדושת השבת היא למעלה במדרגת האדם, היא לא תלויה במדרגת האדם, והיא קבועה ועומדת. לעומת זאת, מצוות קדושת המועדות היא תלויה במעשה האדם. האדם הוא מקדש את הזמנים, וממילא הקדושה היא הרבה יותר מותאמת למדרגת האדם. היא שייכת למדרגתו, לכן גם אוכל נפש מותר ביום טוב, מה שאין כן אסור בשבת, שזה הצרכים הפיזיים הם מקבלים יותר משמעות והתחשבות בימים הטובים מאשר בשבת, כיוון שהימים הטובים הם יותר מותאמים לישראל, כי ישראל מקדשים אותם, יש התאמה בין ימים הטובים לישראל. אגב, זה רק נאמר שזה גם נפקמינה בדברי הראשונים, שאין מצוות בסמים במוצאי יום טוב, מה שאין כן בשבת, שיש מצוות בסמים במוצאי שבת, כי הנשמה יתרה פורחת. כלומר, הנשמה היתרה היא יתרה, היא למעלה מדרגת האדם, מגיעה לו בשבת, עוזבת אותו במוצאי שבת, כי היא למעלה מדרגתו, לכן היא עוזבת אותו, ולכן יש ללוות אותה וליישב את הנפש ולהיערך בסמים. בימים טובים, יש נשמה יתרה, אומר הרמב"ן, שאין היא עוזבת את האדם, כי כל כך מותאמת למדרגתו, שהיא נשארת עמו. אם כן, בנינו פה מערכה של שתי קדושות של זמנים. קדושת השבת היא למעלה ממדרגת האדם. לעומת זאת, קדושת הימים הטובים היא שייכת למדרגת האדם. אומר רב צודק, יש חריג במערכת הימים הטובים שיש בו מבחינה שהוא דומה לקדושת השבת. כלומר, כל ימים טובים כולל פסח. אם ישראל דקדשינו לזמני וישראל עומלים ומתאימים למדרגתם ושייכים למדרגתם של ישראל, כי הם היוצרים את הקדושה. אבל יש חריג. החריג הזה זה יום טוב ראשון של פסח. יום טוב ראשון של פסח הוא יום גדול, קדוש ונשגב, שבו הקדוש ברוך הוא דילג על הפתחים. הקדוש ברוך הוא דילג ופסח על הפתחים. וכבר אמרו בחסידות על איזה פתחים הוא דילג, על פיתחו לי פתח כחודו של מחט. תמיד הסכם אינו לבין הקדוש ברוך הוא זה שאתם תפתחו פתח כחודו של מחט. תפתחו פתח, אבל קטן. ואני אפתח לכם אולמות גדולים שעגלות יכולות להיכנס בהם. אומר מחסידות, הקדוש ברוך הוא דילג על הפתח. על איזה פתח? על הפתח שהוא מבקש מאיתנו כחודו של מחט. גם על זה הוא מוותר. ליל הסדר הקדוש ברוך הוא חמל ודילג על בתי ישראל. וכל הגאולה של פסח הגיעה שלא כסדר. היא הגיעה למעלה מן הסדר. כמו שאומר המדרש, כל לא דין איזה בא מדלג על הרים מקפץ על הגבעות. אמרו ישראל לריבונו של עולם, איך אנחנו נצא ממצרים? הרי לא התקיים עדיין העבדו ועינו אותם 400 שנה, אנחנו רק 210 שנה. אמר להם הקדוש ברוך הוא מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, מתוך שחפץ בגאולתכם, אינו מביט בחשבונותיכם. יש מדרגה שהיא למעלה מן הסדר, שזה ישראל צריכים לשאוב עידוד, שמתוך שחפץ בגאולתכם, אינו מביט בחשבונותיכם, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, הקדוש ברוך הוא מדלג, מקפץ על כל החשבונות, על כל הסדר. זה מה שקורה בליל הסדר. ליל הסדר הוא יום גדול ונשגב, שהקדושה שבו מופיעה שלא כמדרגתם של ישראל, היא מופיעה כמדרגה של פסיכה, של דילוג, של קפיצה, של למעלה מן החשבון. וזה מה שאומר בארי הקדוש, שמשמואל מביא אותו, שהקדושה, האורות שמגיעים בליל הסדר הם אורות גבוהים מאוד שנכנסים שלא כסדר. הם נכנסים שלא כסדר כמדרגת האדם, הם נכנסים למעלה ממדרגתו של האדם. זה הקדושה הנשגבה ועליונה של ליל הסדר. זה לא קדושה שמגיעה מותאמת לאדם, אלא מגיעה לאדם שלא כסדר. אגב זה, נגיד, נפרש עוד דבר שהאשכנזים וחלק מקהילות ספרדים אומרים בליל הסדר. אנחנו ברחמן. ברחמן מסוף ברכת המזון, אנחנו מוסיפים כל פעם בברכת המזון הרחמן שמתאים לאותו אירוע ומועד. הרחמן בשבת אומרים, ינחילו יום שכולו שבת. ביום טוב אנחנו אומרים יום שכולו טוב. אנחנו מזכיר מעין המאורה בסוף ברכת המזון. בליל הסדר, הרבה מקהילות ישראל אומרים, הרחמן הוא יזכנו ליום שבו צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. הסבא שלי תמיד הסביר, הרב אדרי, הפירוש של המקור של זה, זה מהמהריל, מובא בספר קיצור השלה. מה הפירוש? הבקשה הזאת, הרחמן, הוא יזכן ליום שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. חורה, זה לא דווקא מיוחד, זה כל כך בקשה נפלאה. צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. מי לא רוצה להגיע ליום הזה? למה דווקא בליל הסדר אומרים את הדבר הזה? מילא, ביום טוב, יום שכולו טוב. אי אפשר להגיד את זה ביום חול. אפשר להגיד את זה בשבת. זה מתאים דווקא ליום טוב. הרחמן שאומרים בשבת, אי אפשר להגיד אותו ביום טוב, כי הוא מתאים לשבת. אבל זה הרחמן שמתאים לו כל יום. כל יום כולו, אנחנו רוצים שהרחמן יהיה זקן, וליום שכולו, שצדיקים יושבים, אותם בראשיהם. מה הפירוש והסוד שבבקשה הזאת, שהיא נאמרת דווקא בליל הסדר? אז הסביר הרב הדרי, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. מה זו אותה עטרה שנמצאת בראשיהם? העטרה שנמצאת בראשיהם זה הכתר שהוא למעלה מן הראש. בליל הסדר אנחנו זוכרים למדרגת הכתר, שבו היא ניתנת למדרגת הראש. כל גוף האדם מהרגליים עד הראש זה האדם. מה שלמעלה מן הראש זה מדרגה שהיא למעלה מן האדם. זו המדרגה שהוא לא משיג אותה על ידי העמל שלו שמבוטט עד הגובה קומתו, אלא מדרגה שניתנת לו כמתנה מלמעלה, כתר על ראשו. בליל הסדר האורות מגיעים שלא כסדר, כך אמר הרי הקדוש. האורות מגיעים במתנה, בפסיכה, בדילוג, מתוך שחפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונותיכם. הם ניתנים כמתנה מלעילה מלמעלה, שלא כמדרגת האדם, וזה מבוטא בכתר שניתן לאדם. וזה מה שאנחנו מבקשים. חמן יזקן היום שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, שלעתיד לבוא, הצדיקים ישבו ויהיה להם כתר בראשם. הכתר הזה מבטא את המדרגה שלמעלה מן הראש, את המדרגה העליונה שלמעלה מן הראש. נחזור לשאלה שפתחנו בה. פתחנו למה יום טוב של פסח מוגדר ומבוטא בתורה כממחרת השבת. וזה גרם לכל הפולמוס הגדול של הצדוקים. הרי היה פשוט יותר פשוט להגיד למחרת היום טוב. למה התורה בחרה להגדיר את היום טוב של פסח כשבת? אומר רב צדוק, לאור כל מה שהקדמנו, הדברים מיושבים ופשוטים להפליא, מהירים כספירים. שבת היא קדושה קביעה וקיימה שלא תלויה במדרגתם של ישראל, וימים טובים זה המדרגה שקשורה ותלויה במדרגתם של ישראל. יום טוב של פסח הוא חריג. יום טוב של פסח הוא מדרגה שניתנת למעלה ממדרגת האדם, כמתנה שניתנת מלמעלה, שהיא מגיעה בפסיכה ובדילוג למעלה ממדרגת האדם, ובזה יום טוב של פסח דומה לשבת. דומה למדרגת השבת שהיא למעלה ממדרגת וקדושת האדם. ולכן התורה דווקא ליום טוב של פסח קוראת ממחרת השבת תספרו 50 יום. זה מדרגה של שבת שהיא למעלה מדרגת האדם. ולכן דווקא יום טוב ראשון של פסח מבוטא שבת, יש בו עומק נפלא. והעומק הנפלא הזה מסביר לנו את מצוות ספירת העומר. הרי התורה אומרת ממחרת השבת תספרו ספרתם לכם ממחרת השבת 50 יום. יש פה הכל מדוקדק. וספרתם לכם מאחורת השבת. השבת זה יום טוב ראשון של פסח, שבו המתנה מגיעה למעלה מדרגת האדם. ניתן כמתנה מלמעלה. אבל התורה אומרת לא להישאר בזה. אם האדם יישאר כמתנות שניתנו לו מלמעלה, בלי שיעבוד ויעמול ויקנה אותם, הוא יפסיד הכל. כך התורה ניתנת ירושה ומתנה. התורה תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אל תקרא מורשה אלא מאורסה. מה הפשר החידוד הזה? מורשה זה ירושה שמגיעה לאדם בלי עמל, בלי מדרגה. אבל אומרת לך תוירו, אל תקרא מורשה. התורה ניתנת לך מתנה כירושה. אבל אתה, המבט שלך צריך להיות שאני מאורסה. כמו ירוסין שאיש מקדש את האישה ועומל ומחזר אחר האישה ונושא אותה. ככה צריך להתייחס לתורה. אל תתייחס, היא באמת מורשה, היא באמת ירושה, אבל אתה אל תקרא ירושה, תקרא מאור עשה. אל תתייחס לתורה כמתנה שניתנת לאלה, כי אם כן, מה שבא בקלות הולך בקלות, ואתה לא קונה את זה באמת בעצמך, אלא תקרא לה מאור עשה. תקרא לה מדרגה שאתה צריך ליצור איתה קשר, לעבוד ולעמול עליה, ואז היא תפוצץ בראשי הערים אחריך בעולם הבא. אותו דבר, התינוק נולד בימי אמו, לימדו את כל התורה כולה. ננער לצאת מימי אמו, הקיש מכה, הקיש מלאך על סנטרו ושחרר את כל התורה כולה. כאדם ניתן לו מתנה מלילת התורה, על אדם צריך לעבוד ולעמול בעצמו ולקנות את אותה מדרגה עליונה. אומרת התורה, בליל הסדר קיבלתם את מדרגת הכתר, את התורתיים יושבי, את הצדיקים יושבים והתורתיהם בראשיהם, את המדרגה שלהם מעלה מקומת האדם, במתנה, בפסיכה, בדילוג, מתוך שחפץ בגולתכם, אינו מביט בחשבונותיכם. אבל לא כנצרים. וספרתם לכם עם אחורת השבת, ספרתם לכם, תספרו בתם בעצמכם, ממחורת השבת, אחרי שזכיתם לקדושה עליונה בשבת, תשלימו אותה עם הספירה האישית לכם. וכל יום ויום של 49 ימים הבאים, אתם צריכים לעבוד יום יום על אותו מדרגה, וככה לזכות ולקנות אותה. וככה לזכות לאותו מדרגה של מחורת השבת של הכתרים, לזכות בעצמכם. עד שמגיעים ליום מתן תורה, שהוא גם חוזר לאותו מדרגת כתר. וזה מעמד הר סיני, שבמעמד הר סיני גם כן זכינו לכתרים. כאשר ישראל אמרו נעשה ונשמע, באו 60 ריבוא מלאכי השרת ונתנו בכל ראש של אדם שתי כתרים כנגד נעשה וכנגד נשמע. אלא הכתרים האלה באז במעמד מתן תורה נלקחו מאיתנו בשעת מעשה העגל. כיוון שזה היה מדרגה למעלה מדרגתנו בלי העבודה האישית של אותו אדם, אז המדרגה של למעלה מדרגתו נקחה ממנו. אנחנו בספירת העומר. סופרים 49 יום ממחורת השבת. לאחר אותה שבת, שזה יום הראשון של פסח, שזכינו במדרגות למעלה מן הסדר, למעלה ממדרגתנו, אנחנו לא נצרים שם. אנחנו סופרים לנו, לכם, 50 יום, שבו אנחנו נקנה במעשינו, בעמלנו, בספירתנו, את אותו מדרגה לאלה ולאלה, שממחורת השבת, שיום הראשון של פסח. ואז יהיה אפשר להגיע לשבועות, והכתרים שניתנו במעמד הר סיני, הכתר שהוא למעלה מן הראש, שהוא מסמל את המדרגה העליונה שלמעלה מגדרי הטבע, את מדרגת השמונה שלמעלה ולאלה אל אלה מכל גדרי העולם הזה, יישארו על ראשינו. אותו דבר קורה גם בשבת קודש. השבת היא לאלה לאלה ממדרגתנו, הנחילנו, השם אלוקינו, באהבה ורצון שבת קודשך, כנחלה הבאה לעולדה ממקום אחר, נחלה בלא מיצרים, אבל על האדם להתכונן לשבת, להכין את עצמו לשבת, כמו אותו ספירת העומר שמכינים את עצמנו לאותו יום גדול ונשגב. ההכנה היא עבודת האדם, להכין את הכלי לאותו שפע עליון שיגיע למעלה ממדרגתו. יש לנו מצווה גדולה להתכונן לשבת, וכתוב בספורים, וככה רב צדוק חוזר בפרי צדיק, שבשבת קודש הקדוש ברוך הוא מחזיר את הכתרים שנלקחו ממתן תורה ליהודי. והכתרים של למעלה ממדרגתנו יחזרו, כיוון שאנחנו מצרפים את שתי הקדושות. הקדושה של למעלה ממדרגתנו עם הקדושה שאנחנו עמלים בה. ואם כן נסכם את כל הדברים שלמדנו היום, דברים עמוקים שיש עוד להעמיק בהם, אנחנו עסוקים במדרגת השבע שקדושה שבתוך הטבע, מדרגת שמונה שלמעלה מן הטבע. אנחנו סופרים שבעה ימים ביום השמיני מול בשר אורלתו, סופרים שבעה שבועות וביום החמישים יש את מתן תורה. אנחנו אומרים שבעה פסוקים, בשמיים מספרים כבודל, ואגב מגיע התורה הקדושה. התורה הקדושה מגיעה למעלה מדרגתנו, אבל אנחנו עמלים וסופרים, מתכוננים ל-49 יום, והספירה היא שלנו ומקננו את הכלים לקבל את המדרגה של למעלה מן התורה. וזה כל עבודת ספירת העומר. מחורת השבת, שיום תורשו של פסח קרוי שבת, כיוון שהוא מגיע למעלה מדרגתנו, אתם מצווים וספרתם לכם את כל המדרגות של למעלה ממדרגתכם שזכיתם ביום תורשו של פסח, שקרוי שבת, תספרו ותעמלו, ואז תגיעו ליום החמישים ותזכו לאותו מדרגה רק מכוחכם. והכתרים שניתנו במתן תורה, לא יילקחו מאיתנו במהרה בימינו, אמן, שבת שלום.